מתוך פירוש הנועם אלימלך על פרשת השבוע, פרשת כי תישא. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. העשיר במצוות לא ירבה ויתגאה ויאמר מושלם אני וכבר השיג את הכל, אלא יזכור תמיד את המחצית שלא הגיע אלא עד החצי, ויש לו להשיג עוד חצי. אבל הדל במצוות לא יתייאש שאין לו כבר לעולם תקנה, ולא יתמעט בעיני עצמו, אלא יהיה תמיד מוכן לשוב בתשובה, שנאמר לתת תרומת השם.
לאוילום יהיודום יהיודום יראי שומיים לאוילום יהיודום יהיודום יראי שומיים לאוילום יהיודום יראי שומיים לאוילום יהיודום יהיודום יראי שומיים תתתתת איך וילזה Ayray shumayim Tat 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 ich will zam Oh ich will zam Ayray shumayim Tat 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 ich will zam Oh ich will zam Ayray shumayim dat dat ich will za ja ich will za ayra shumai
oy 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 kinder im spallo as han vil zan a ile khir han zum zan a heilige tog aber auf ihre shumayem stei da du bin a shumayem git zu ihre shumayem auf ihre shumayem darf man allein arbeiten im da veln zan jede dokumente zum beschefer im moiro faran a vaire
אדם ירא שמיים. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, י"ט אדר א' תשפ"ד, 28 בפברואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם פנחס בינדר הטכנאי, ועם הכותרות דובר צה"ל מתיר לפרסום, מתיר הלילה לפרסום את שמותיהם של שני לוחמים ששני קצינים בחטיבת גבעתי שנפלו בקרבות בעזה. יפתח שחר, בן 25 ממושב פרן, מפקד פלוגה בגדוד צבר של גבעתי, וסרן איתי סייף, בן 24, תושב ירוחם, מפקד מחלקה בגדוד. שניהם נפלו בקרבות בצפון רצועת עזה. הם נהרגו במהלך פעילות של צה"ל בשכונת זיתון בעיר עזה בפיצוץ של בית ממולכד. שבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בתקרית. עוד מעט נדבר על הפצועים מישיבת ההסדר בחספין. בנוסף, מדווחים הבוקר ששחר הוא החלל הרביעי מהמועצה האזורית הערבה התיכונה מאז פרוץ המלחמה. הוא הותיר אחריו את הוריו יהודה ואפרת ואת אחיו אחיו ארנון, נוגה ועודד. חברת הכנסת מיכל וולדיגר אמרה, כאבתי לשמוע על מותו של רב סרן יפתח שחר שנפל בקרב. הוא היה מפקד פלוגה בגבעתי, תושב המושב פרן. אני שולחת את תנחומיי למשפחתו של יפתח. בישיבה התיכונית עמית בלבב שלם, זו שמה של הישיבה, ספדו לנופל השני, לסרן איתי סייף, בוגר הישיבה. בית משפחת עמית בלבב שלם אבל על נפילתו בקרב בעזה של בוגרנו היקר ממחזור ט' סרן איתי סייף. שולחים חיבוק גדול וניחומים לאוריו רמי וחיה ולכל המשפחה. הרב יאיר יעקובי, ראש הישיבה, אמר, העבדה קשה וכואבת מאוד. איתי האהוב היה מנהיג יהודי שהוביל אנשים באהבה לכל, בענווה, בביישנות, באמת וביושר פנימי. אנחנו שולחים חיבוק גדול להוריו היקרים, לאחיו ולכל משפחתו וחבריו. הרב איציק ינאי, שהיה מחנכו, הוסיף, איתי היה נער שקט, צנוע וענב, חבר טוב שכולם אוהבים אותו, אוהב לתת ולהעניק לסביבה, אדם עם כוח עצום, כוח רצון עצום, שהציב לעצמו מטרות גבוהות וכבש אותן. נפילתו היא אבדה גדולה למשפחת הישיבה ולכל עם ישראל. וכאמור, ויבדלו לחיים טובים וארוכים, אתמול בעזה, שבעה בני שיעור ד' מישיבת ההסדר בחספין, נפצעו במהלך הקרבות כתוצאה מפיצוץ של פיר מנהרה ממולכד. כולם בגדוד, משרתים בגדוד סבר של חטיבת גבעתי. בהודעה מטעם הישיבה נכתב, לצערנו בתקרית בעזה הבוקר נפגעו כמה מחיילינו משיעור ד', שניים מהם באורח קשה. וכאן הם נותנים את השמות לתפילה: יאיר בן נעמי אסתר, משה אהרון בן לאה ביילה, אל רועי ינון בן סיגל, יותם בן זהבה, חיים בן מרים, אריאל בן אפרת, איתי בן רחל, רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, בתוך שאר פצועי צהל, לשבעה תלמידים בני שיעור אחד בישיבת ההסדר בחספין. ועכשיו לתוצאות האמת בבחירות, הלילה נספרו הקולות ברבים מהערים, ממש מדובר בתוצאות אמת סופיות. ונתחיל בערים החרדיות, גם שם הדרמה הפוליטית, כן, בירושלים נשאר משה לאון כצפוי, בתל אביב חולדאי כצפוי, אבל הדרמה היא כאמור בערים החרדיות. בבית שמש, לפי עדכון רשמי של משרד הפנים, אחרי ספירת 100% מהקולות, שמולי קרינברג של דגל התורה מוביל עם 35.7%, אחריו הדוקטור אליזה בלוך, ראש העיר המכהנת, עם 32.4%, ובמקום השלישי מועמד שס וראש העיר לשעבר עם 31.9%, די צמוד לאליזה בלוך. המשמעות היא לכאורה שדוקטור בלוך וגרינברג עולים לסיבוב שני, שבו צפוי לכאורה מועמד גרינברג לקחת את ראשות העיר, אחרי שמסתמן שכלל הקהילות החרדיות התאגדו להצביע עבורו כדי לנצח, כך לפי דיווח באתר כיכר השבת. אבל זה מה שמסתמן. באלעד, מועמד שס יהודה בוטבול זכה ב-55.3% מהקולות, לעומת 44.7% לישראל פורוש. יהודה בוטבול הוא ראש עיר, הוא ראש עיריית אלעד הבא, לפי הדיווח הזה. בבני ברק הצפוי, ראש העיר הוא חנוך זייברט של אגודת ישראל, עם 59% מההצבעה, לעומת 36.6% בלבד לאריאל בוסו. בביתר עילית אין הפתעות מיוחדות הבוקר, ראש העיר המכהן רובינשטיין מנצח בבחירות ב-66% לעומת 33.9% למועמד שכנגדו חננאל שם טוב. באשדוד עדיין לא נספרו כל הקלפיות, אבל אחרי 72% מהקלפיות, הערכות הן שהמועמד וראש העיר המכהן יחיאל לסרי יכהן בקדנציה נוספת. אלה בעיקר הדיווחים. רגע, בואו נעבור על עוד ערים. אמרנו תל אביב, חולדאי ניצח את ברביבאי, ובאופן לא מפתיע. בחיפה, ראש העיר עינת קליש הובסה, לא תגיע גם לסיבוב השני, וגם לא זכתה למושב במועצת העיר. בסיבוב השני התמודד ראש העיר לשעבר יונה יהב מול דוד עציוני. יונה יהב אולי יחזור לתפקידו בגיל 80. משה לאון, אחרי ספירה של 90 וכמעט 100% מהקלפיות, זוכה בלמעלה מ-80% מהקולות. בראשון לציון, ראש העיר רז קינסטליך ימשיך לחמש שנים נוספות בתפקיד. ברמת גן, אחרי 63.8% מהקלפיות, ראש העיר כרמל שאמה הכהן מוביל. לצערנו, ראש העיר ש הפך את הפגיעה בפרסיה היהודית של העיר, תורה, מצוות, שבת, הסית נגד העיר השכנה בני ברק, והוא יישאר בתפקידו כראש עיריית רמת גן. גבעתיים, ראש העיר רן קוניק ימשיך לקדנציה נוספת, גבר בפער גדול על טליה ארגמן. בהרצליה, כבר קרב צמוד במיוחד, כאשר לאחר ספירת 100% מהקולות, יריב פישר קיבל 50% לעומת 49.7% שקיבל ראש העיר משה פדלון. מדובר בפער של כ-250 קולות בלבד, והמצב יכול להשתנות אחרי ספירת המעטפות הכפולות. במועצת הר חברון, המועמד הראשון שהוכרז על ניצחונו הוא אלירם אזולאי ממפלגת הציונות הדתית. בגבעת שמואל גם הוכרז מנצח, ראש העיר יוסף ברודני ממשיך לקדנציה נוספת אחרי שזכה בכ-60% מהקולות. בחריש, סיבוב שני בין יצחק קשת ליוחאי פרג'י, אחרי שאף אחד מהמועמדים לא קיבל 40% מהקולות. מבית שאן ראש העיר המכהן, ז'קי לוי, הפסיד למועמד נועם ג'ומה, שצפוי להיות ראש העיר. בעיר רחובות, ראש העיר המכהן רחמים מלול הודח אחרי שנים רבות בתפקיד, ומסתמן סיבוב שני בלעדיו בין מתן דיל לזוהר בלום. בנתניה, כהונה נוספת למרים פיירברג, עיקר הוותיקה אחרי קרב צמוד מול אבי סלמה. לחולון יש ראש עיר חדש אחרי יותר מ-30 שנה, שי קנה נדיח את מוטי ססון, אחרי שקיבל 43% מהקולות. יאיר רביבו ימשיך לכהונה נוספת בראשות העיר לוד, אחרי שקיבל למעלה מ-65% מהקולות. הוא ניצח את חבר הכנסת לשעבר יורם מרציאנו, שזכה ב-35% בלבד. והעיר באר שבע, רוביק דנילוביץ', מועמד יחיד בבירת הנגב, קיבל כמעט 100% מהקולות, 96.6% מקולות הבוחרים. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ראשונה, ואחריה גם המשך הדיווחים מתוצאות האמת בבחירות לרשויות המקומיות, וגם התוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 21 עכשיו, בוקר טוב מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך.
חסר לך משהו?
חסרה לי הנעימה הפותחת.
יפה, תראה מה זה, אין נעימה, אז גם לא אמרתי ערב, 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 שבת שלום. אנחנו עדיין עובדים על הנעימה, בסדר? אני מקווה שיהיה לנו את זה עד סוף ההתוועדות.
מי שמתוועד איתנו לאורך הזמן יוכל לדמיין בראשו את המנגינה. זה כוח הבחירה שיש לנו לדמיין צלילים, לדמיין מראות, לדמיין מפגשים. יש בזה ברכה גדולה.
טוב, אני מקווה שלא תתאכזב בסוף שנמצא את זה.
רגע,
כן, רגע, רגע, חכה, בוא נשמע את זה, חכה, בוא נראה אם זה. או, יש לנו את זה, עכשיו לא צריך לדמיין. יופי, אז עכשיו יש לנו את זה, ושוב, בוקר טוב, ערב, 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 שבת שלום, מיכי יוספי.
בוקר טוב, מבורך, ותודה לך על הגמישות, שגם אם זה לא הושמע בהתחלה והתחלנו לדבר, מסתבר שמותר להשמיע את הנעימה גם שכבר התחלנו להתוועד.
כן, רק שזה לא ייתן לך רעיונות עכשיו בהתוועדויות עתידיות, פתאום לבקש את זה באמצע, בשלושת רבעי, סדר צריך שיהיה, כן.
היום אני רוצה לדבר איתך, לפחות בפתיח, היו בחירות מקומיות, יודע, לזכור שבחיים שלנו יש בחירות, יש לפעמים שזה בחירות כלליות, יש פעמים שזה בחירות מקומיות, שהן הרבה יותר מתאפשרות לנו, מה לעשות בשעה הקרובה, מה לעשות ביום הקרוב. ננצל את המומנטום של הבחירות המקומיות, אני רוצה לאחל מזל טוב לכל מי שמרוצה, ולומר דברי נחמה לכל מי שלא מרוצה, שהוא עוד יגלה כמה הוא מרוצה מזה שהוא לא הצליח. אני מרגיש כמו בבא שמבטיח את זה.
יפה.
אז מי שליבו פתוח לקבל דברי נחמה כאלו, אז אני מקווה שגם אם מישהו מהמפסידים לא מאזין לנו, אז יהיה מי שיעביר לו את דברי הברכה או את הניסוח של זה. שעד יבוא יום והוא יראה עד כמה לברכה היה ההפסד שלו. טוב, הנה הסיפור החסידי לבוקר זה. מסופר על רבי שמלקה בניקלשבורג. שמלקה זה רב שמואל, היה הרב של העיר ניקלשבורג, והיה מגדולי החסידות, בדור השלישי, הגיע אליו איזה עני שהיה במצוקה גדולה ולא היה לו זעקה לתת לו, והוא ממש השתכנע מהמצוקה שלו שהייתה יוצא דופן. וכל כך רצה לעזור לו ואין פרוטה זמינה. אז הוא עשה מעשה, לקח טבעת מהתכשיטים של אשתו ונותן לו. כמה דקות אחר כך הגיעה האישה הביתה והיא רואה שחסר משהו, וחשבה שגנבים פרצו. אגב, מי שמאזין לקטע הזה של הסיפור, שואל אותו, איך היא מיד קלטה שמשהו חסר? זה שהרבה פעמים אני יכול לומר עליך ועליי כגברים, כשאנחנו מחפשים משהו בבית, אנחנו מותרים סימנים שמישהו פה לא יחזיר דברים למקום. האם זה בסדר שהכללתי אותך איתי ברשימת הגברים, או שזה תשאיר את זה אצלי?
תרגיש בנוח, זה בסדר גמור.
אז היא מיד זה הייתה שמשהו חסר, וחשדה שגנבים פרצו הביתה. והיא מרימה כל זעקה, ואז בעלה רב שמעל אומר שהיה פה אני, והוא נתן לו את זה. סיפר לה בקצרת האירוע, היא אומרת לה, מה איתך? זאת הבת מאוד יקרה, יש שם אבן יקרה. אמר, מה, ככה? לא ידעתי. הוא רץ מיד לשוק, רץ אחרי אני, והוא קורא לו מרחוק, אז אותו אני... חושב שהוא בא לבקש את הטבעת חזרה, אמר לו, לא, אני רק רוצה שתדע שהיא מאוד מאוד יקרה, ותבקש את התמורה המתאימה שלה. בשבת, רב שמלכה, כשהוא עלה לנאום בפני קהל הדתו, לתת את הדרשה של שבת, הוא אמר, עכשיו, התבאר לי המדרש שאומר, שבת הזו אנחנו מדברים הרבה על שבת בפרשת כי תישא. אז יש את המדרש שאומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, בשבת שמה. אני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אז התירוש הפשוט, לך תודיע להם על מצוות שבת. על רב שמלכה אמר, בעקבות הסיפור הזה עם הטבעת, אז לך תודיע להם שהשבת היא כה יקרה, זה לא משהו טכני, זה משהו כל כך נפלא, כל כך מיוחד, כל כך מעצים, הרבה יותר ממה שאנחנו משערים, אז לך תודיע להם את יקרתה. כאן ראוי להסיף שהסיפור הזה מעורר גם איזה תהיות, איך הוא ככה לוקח את הטבעת של אשתו בלי לבקש רשות וגורם לה עוגמת נפש. אינני יודע מי מהמאזינים ירער בזה ברגע זה, או מהמאזינות, אז במקרים כאלו מאוד חשוב קודם כל לתת למקום לכל שיש משהו בסיפור שצורם. זו נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת שיש סיפור חסידי שיש בו מימד שצורם, קודם כל לא לוותר עליו, לספר אותו, ואז להציף את הנקודה שלפעמים לא נשמעת לנו, ולעשות מזה דיון, ולהציע שם, להציע השלמה בשם החופש הספרותי, שבסוף זה מסתדר, שגם מה שהפריע לנו מסתדר. אז לצורך אתה מחייך לך אל המיקרופון.
אני חדי האוזן היטיבו לשמוע כנראה.
כן. אתה יכול גם לשתף במילים, לא רק בחיוך. אז, בשם, אז התוספת היא שאחרי שבת הוא אמר לה, אני כמובן תדעי לך שכל כך רציתי לקיים את מצוות הצדקה, וגם כשלקחתי את הטבעת מקופסת התכשיטים שלך, מיד עלתה לי מחשבה שקנה לך משהו הרבה יותר יפה, וזו ההזדמנות להוסיף לזה גם את העגילים שביקשת מזמן שראית אצל הצורף בעיירה, ואחרי האירוע הזה גם היא אמרה לו, תדע לך בעלי, אני כל כך מעריכה ומוכירה את מעשה החסד שאתה עושה, וגם אם לפעמים ברגע הראשון אני לא לגמרי איתך, אבל אחר כך אני יודעת שזה התחתנתי אותך, כי הכרתי אותך וידעתי את הפלא הגדול כמה אתה בעד נתינה, ואחרי זה הוא גם... כפי שאמרנו, זה גם קנה טבעת נוספת וגם את העגילים. גם אתה יכול בבית שאתה מספר את זה לפני הבית לשאול האם להוסיף עגילים או להוסיף פריט אחר, כמו למשל שרשרת. הרעיון הוא שכך אנחנו יכולים להעביר את הסיפור החסידי הלאה, לקבל שם את המסר, כי סוף סוף המסר זה לא לקחת את הבית מהאישה ברשות, אלא המסר הוא מתנה טובה יש לי בבית נזי וזה שבת, וללמוד עליה עוד, על העומק שלה, על הברכה שלה, על החן המיוחד שלה. היה איזשהו רב לפני כמאה שנה שפרסם ספר מנחת יהודה, שהנושא שלו זה מודעות וקשר לנשימות, שזה היה חידוש גדול בעולם היהודי לפני מאה שנה זה בערך, אז הוא כותב שם גם ששבת זה אור כל כך גדול, ולפעמים בן אדם שאכל כל כך הרבה, שאין לו אחרי זה בחירה בכלל להיות ער וליהנות מהשבת, והוא שקוע בשינה, מה שנקרא, בלית ברירה, מרוב שמערכת העיכול עובדת כל כך חזק, והיא לוקחת את כל הכוחות הזמינים, ולכן אנחנו נרדמים, אמר סיטואציה כזו, גם עליה נאמר לא תבערו אש ביום השבת, כי כביכול שמערכת העיכול שצריכה הרבה חום לעיכול, אומר שאנחנו אוכלים הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים להקל, זה גם להבעיר אש, כמובן בדרך משל, בתוך מערכת העיכול. אז עד כאן לבוקר זה, אני מקווה שיש לך דיווחים מכל הסוגים, הכוונה היא לא רק דיווחים טכניים על מספרים, יש לך גם סיפורים אנושיים על חסד שנעשה ביום הבחירות, ואם לא, תכין אותם לקראת הבחירות הבאות, שמן הסתם לא ירחק היום עד שהם יהיו שוב. ונגיד לחיים לחיים, כן.
לחיים לחיים, אגב, את החסד ראיתי דווקא ב, קודם כל בשלטים בבית הספר, אתה יודע, הבחירות זה לחזור שוב לבית הספר ולבריסטולים, לא יודע, משתמשים עדיין בחומר הזה, כל ה, אתה נכנס לפתאום ואהבת לריחה כמוך, כל מיני שלטים כאלה ומשפטים, ואני הצבעתי בבית הספר דוגמה עוזיאל, אתה מכיר? בבית ספר ותיק מאוד בירושלים, בשכונת נחלאות, ועל ה, על הלוח בכיתה שהצבעתי, אפילו צילמתי את זה, אז אני מקריא לך, ועדת הקלפי כתבה, תודה לכיתה ג'2, שהערכתם אותנו בכיתתכם היפה, מקווים שנהניתם ביום החופש שלכם, שיהיה לכם יום נעים, צוות קלפי 192. זה יפה.
וואו, הנה, אתה רואה, ממש נענית לבקשתי, להביא איזשהו סיפור אנושי, אחרי הפוליטיקה הקטנונית. אז גם אני מוסיף את הערכתי לחברי צוות קלפי 192 אמרת?
אני חושב, כי אני זוכר נכון מלפני 5 שניות, כן.
וגם להחמיא למורה של כיתה ג'2 שכישתה את הכיתה כל כך יפה.
כן, זה באמת היה מאוד יפה, באמת היה מאוד ראוי לזה, כן. טוב,
השיר שנשמע... איזה ניגון אתה בוחר לנו לבוקר זה?
אז דיברת ככה בחצי מילה, אמרת שבפרשה, בפרשת כי תישא, אנחנו מצווים, מדברים על השבת, אז הנה שיר ולס מקסים של נפתלי קמפה על השבת, כי בנו בחרת אותנו, קידשת את נוסח הקידוש.
נהדר.
זהו. תודה רבה לך.
לחיים לחיים.
מיכי יוספי.
כל הישועות, יום מבורך.
אמן.
ושבס קודש אוי ביעבו וברוצוין ינחילונו זיכור אוי למעשי וראשיס ושבס קודש אוי ביעבו וברוצוין ינחילונו זיכרוי למעשי וראשית כיוונו בוחתו ויועסונו קידשתו מכל העמים ושבס כל עבוד שחו שבס קודש אוי ביעבו וברוצוין ינחילונו זיכור אוי למעשי וראשית ושבס בראשית.
זה יופי, נפתלי קמפה, עכשיו 7:36 הפסקת פרסומות, אחריה כל העדכונים והחדשות עם תוצאות האמת מהבחירות המקומיות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 39, עכשיו טוב את המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אנחנו ממשיכים עם הדיווחים, תוצאות האמת אחרי בלילה, כפי שנספרו בלילה שאחרי הבחירות המקומיות, בהמשך היום כל הפרשנויות והניתוחים המעמיקים והמעמיקים מאוד והמעמיקים מאוד מאוד מאוד. אבל הנה המספרים בבית שמש, לפי העדכון הרשמי של משרד הפנים, אחרי ספירה של 100% מהקולות, כמו שפתחנו הבוקר, שמולי גרינברג מדגל מוביל עם 35.7%, אחריו הדוקטור אליזה בלוך, ראש העיר המכהנת, עם 32.4%, וצמוד מאחורה עם 31.9%, כמעט 32%, משה אבוטבול. המשמעות היא שלכאורה סיבוב שני בין בלוך לגרינברג, כך בבית שמש. באלעד, ניצחון של מועמד שס יהודה אבוטבול עם 55% מהקולות לעומת 44% לישראל פורוש. בבני ברק, ראש העיר הבא כצפוי הוא חנוך זייברט, אריאל בוסו קיבל 36% מהקולות בלבד. בביתר אלית, גם שם אין הפתעות מיוחדות, ראש העיר המכהן רובינשטיין לוקח את הבחירות עם 66%. בטבריה, ניצחון מתוק לציבור הדתי והחרדי, המועמד שקיבל את תמיכתו של הרב דוב קוק עם 51.8% לעומת רון קובי עם 22% בלבד. זוכרים את רון קובי? ברוך השם, טוב שהוא לא עשה קאמבק. ומכאן אני עובר לרגע, באשדוד 72% מהקלפיות, לפי הספירה הזאת ראש העיר המכהן יחיאל לסרי ימשיך. ומכאן ליתר ערי ישראל, קודם כל ברחובות, ראש העיר המכהן רחם ממלול, אחרי שנים רבות של עשייה, כנראה לא ימשיך. סיבוב שני בלעדיו בין מתן דיל לזוהר בלום. בנתניה, מרים פיירברג עיקר אחרי קרב צמוד זוכה בכהונה נוספת, 43% מהקולות. בגבעת שמואל, ברודני ממשיך לקדנציה נוספת. בחריש, סיבוב שני בין יצחק קשת ליוחאי פרגי או פרג'י. ראשון לציון, רזקינסליך ימשיך לחמש שנים נוספות. רמת גן גם אחרי מתח בלילה, אבל למרבה הצער כרמל שמה הכהן שמוביל קו של מלחמה בשמירת תורה ומצוות בפרסיה היהודית של העיר הוותיקה. רמת גן ימשיך לכהן כראש עיר. גבעתיים, רן קונינג ימשיך לחיים כראש העיר. בהרצלי הקרב צמוד במיוחד, יריב פישר קיבל 50% מהקולות לעומת ראש העיר המכהן משה פדלון 49%, פער של 250 קולות בלבד. יאיר רביבו ימשיך לכהונה נוספת בראשות העיר לוד עם ניצחון מרשים של 65% מקולות הבוחרים, ניצחון מוחץ לראש עיריית בת ים, צביקה ברוט עם כמעט 70% מהקולות, יבנה, ראש העיר רועי גבאי, ימשיך בתפקידו בבאר יעקב, ניסים גוזלן נבחר לחיים כראש עיר, אחרי שקיבל 96% מקולות הבוחרים, קריית אונו, ראש העיר ישראל גל הודח, פתח תקווה רמי גרינברג ימשיך לקדנציה נוספת, אחרי שקיבל 87% מקולות הבוחרים, ברענן החיים ברוידה נבחר לכהונה נוספת עם 44%. מה עוד? אלו ה... הדיווחים, בחיפה אמרנו, ראש העיר המכהנת הודחה ולא נבחרה אפילו המפלגה שלה, זאת אומרת, תבוסה מהדהדת מראש עיר לכלום. זהו, נכון? יש עיר ששכחתי, אם כן, תעדכנו ואני אעדכן אתכם בתוצאות. אני מתאר לעצמי שתושבי הערים הקטנות יותר, המקומות הקטנים יותר, מכירים את התוצאות, וזהו, מה, אררה? באררה נעצור. תראו, אתמול מלאו 50 שנה לפטירתו של המשגיח, המיתולוגי, הרב יחזקאל לוינשטיין, וככה בגלל דיווחי הבחירות, קצת דיברנו על זה בתאימה יחסית קטנה, אז הנה, הבחירות עברו מאחורינו, ואפשר להקדיש עוד כמה דקות למשנתו של המשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין. אמרו עליו, תיארו אותו כתיאור יפה, כאחרון יוצאי מצרים. כלומר, עם ישראל יצא לפני אלפי שנים ממצרים, 3,300 ומשהו שנה, והוא היה אחרון יוצאי מצרים, הוא עדיין היה חי, כלומר, כי... באמת קיים את, בכל דור ודור צריך אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, חי את האמונה הזאת ממש בחוש, כולנו אמורים לחיות ככה, אבל הוא היה סמל ומופת לאיך חיים את האמונה הזאת שמגיעה מכוח הניסים של יציאת מצרים. כדוגמה, כשמספרים שכשהגיעו לפרשות של יציאת מצרים בספר שמות, אז מספר אחד מתלמידיו, בריאיון למוסף שבת קודש של יתד נאמן, וכל מה שאני אקריא עכשיו זה מתוך שורת כתבות נפלאות שנעשו שם לרגל יובל שנים לפטירתו. אז המשגיח בחצקי לוינשטיין אמר כשהתחילו את ספר שמות, עכשיו אני סוגר את הכל, אורז את המזוודות ונוסע למצרים. זאת אומרת, הוא מבחינתו נמצא עכשיו במצרים בכל ספר שמות ובכלל כל השנה כולה. עכשיו, מה זה אומר לחיות בתודעה של יציאת מצרים? להסתכל, להתבונן בכל רגע על הניסים של הקדוש ברוך הוא אז והיום, ומתוך האמונה הפשוטה אבל העמוקה הזאת לחיות את החיים. הנה כמה דוגמאות, כמה אנקדוטות שקצת מסבירות את החיים מתוך תודעה כזאת. כשהגיע המשגיח לפתח תקווה לכהן כמשגיח בישיבת לום, שהכינו לו דירה מרועטת וקנו לו גם פרימוס חדש, זה סוג של מכשיר בישול שהיה אז באותם ימים, וסיפר אחד מהתלמידים שתוך כדי שהם היו שם בדירה החדשה, שמעו אותו קורא בקול מהחדר השני, תורה מן השמיים, תורה מן השמיים, ככה אומר לעצמו, הם לא הבינו מה פתאום הוא אומר את זה, ואז ראו אותו מעיין וקורא את דף ההוראות שצורף לפרימוס, והוא הסביר להם, הנה יש פה דף הדרכה עם הוראות מדויקות, כיצד בדיוק צריך להפעיל את המכשיר, ואיך צריך להיזהר כשמפעילים אותו. פשוט לנו כשאנחנו רוכשים מכשיר כזה חדש, שיצורף אליו דף הוראות איך להשתמש בו, ואם ברור הדבר במכשיר בודד שכזה בפרימוס על אחת כמה וכמה בבריאת האדם והעולם, שבוודאי נתן הבורא התברך הוראות שימוש שהיא התורה הקדושה. הדף הזה של ההוראות ככה זעק לו תורה מן השמיים, תורה מן השמיים. הרבנית רוחמה שיין, המחברת של הספר הידוע רב המחר, הכל האדון הכל, ביתו של הרב יעקב יוסף הרמן, כותבת, כאשר עזבנו את העיירה מיר לקראת שובנו לארצות הברית, הלכנו למשגיח רבי חצקל שהיה גר בשכנות שלנו לספר על עזיבתנו ולקבל ממנו את ברכת הדרך. כשהוא שמע על מטרת בואנו, הוא אמר לנו דברים שהשאירו עלינו אחר כך רושם עמוק לשנים. הוא אמר, ספגתם הרבה תורה במשך שהותכם כאן בעיירה מיר, כן? במיר עצמה. איך תוכלו להיות בטוחים שאכן התורה שספגתם כל השנים תישאר איתכם באמריקה הגדולה? עליכם לקבל על עצמכם לחפש את ההשגחה בכל שלב בחייכם ועל כל צד ושל, והדבר הזה ישמור על האמונה שלכם ועל התורה שלכם. שוב, איך לחיות ברף רוחני גבוה, איך לשמר את לימוד התורה. הוא לא אמר להם, תחזרו על התורה, תעמי... הטיפ שהוא, שרבחצקי לוינשטיין נתן למשפחת הרמן, היה למצוא, לחפש ולמצוא, זה טיפ שרלוונטי לחיים של כל יהודי, לחפש את ההשגחה הפרטית ביום יום שלנו. והנה עוד דוגמה לחיים כאלה של להתבונן במציאות. אברך נכנס למשגיח רבחצקי לוינשטיין, שכאמור היום, אתמול, מלאו 50 שנה לפטירתו, ואגב אורחה, הוא סיפר לו שהוא קרא משהו בעיתון, סיפר שהוא קרא איזה ידיעה בעיתון, ואז המשגיח שאל אותו איזה עיתון, הוא נקב בשמו של העיתון, זה היה עיתון חרדי, שאל אותו המשגיח, הם כותבים בעיתון על מלך יוון, ועל מלך ירדן, ועל כל מיני מלכים בעולם, האם על המלך שלנו, על מלך מלכי המלכים, הם גם כותבים? זה היה חומר למחשבה. ועוד אפרופו ביקורת עיתונות של המשגיח, הוא הראו לו עיתון חרדי, והייתה שם, באותם ימים הייתה רעידת אדמה באיראן, ומתו שם כמה בני אדם. עכשיו, איפה שמו את הידיעה הזאת? לא בכותרת הראשית, זה בסדר, כמה איראנים נספו ברעידת אדמה. לא אמור בדיוק לעניין אותנו. והוא אמר, הידיעה הזאת על רעידת אדמה באיראן צריכה להיות כותרת ראשית שנתעורר, שיש מידת הדין בעולם. יש השלכות לדבר הזה גם לחיים שלנו, ואת זה הם שמים במקום צדדי, קטן בעיתון. כל דבר שקורה בעולם, יש לו השלכות לנו כיהודים, ואנחנו צריכים לקחת ממנו מוסר. גם אם זה קורה באיראן, גם אם זה קורה אפילו לאויבים שלנו. טוב, אז איראן לא הייתה כל כך אויבת של מדינת ישראל בשנים האלה. ועוד על המבט המיוחד של המשגיח הרב חזקי לוינשטיין, סיפר הרב חיים קלופט, שהוא אומר, כשלמדתי בישיבת פונוביץ', החדר שלי היה ממוקם מעל השביל שמוביל מביתו של מרן המשגיח לישיבה, ובכל יום ראינו אותו מהחדר הולך מהבית שלו לישיבה, ושמנו לב שאף פעם הוא לא מסית מבטו לצדדים, ופעם אחת בערב שבת, כשאנחנו מתכוננים לשבת, ראינו אותו הולך בדרך לישיבה, אבל שמנו לב שהפעם הוא מסובב את ראשו שלא כהרגלו לכיוון חדר האוכל, הרקע סמוך, מתבונן בתוכו, הוא ממשיך ללכת. והדבר חזר על עצמו פעם ופעמיים, כאשר הוא חלף, הוא העיף מבט אל חדר האוכל, שהיה אז ריק מתלמידים, אבל מוכן לסעודת שבת. לא הבנו את משמעות המבטים האלה. מה הוא ראה בחדר האוכל? ואז, בשיחה השבועית שלו, הוא הבליע בתוך דבריו, אנחנו עוברים ליד חדר האוכל, בית התבשיל הוא קרא לזה, ורואים מאות צלחות מסודרות במקומם, ולידן כוסות, והסכום מימין ומשמאל. לילה קודם, מי שהיה עובר, היה רואה איך השולחנות מלאים בכלים משומשים ובלתי נקיים, אחרי ארוחת הערב של יום חמישי, והנה עכשיו, הכל כל כך יפה ומסודר, וכי יחשוב מישהו שהדבר נהיה מעצמו, שפתאום הראה אירוע שהתעופפו הצלחות והכוסות המלוכלכים, והגיעו כוסות נקיים, והכל הסתדר בסדר מיוחד, אלו ודאי שמישהו סידר אותם כך. אז למה את כל העולם כולו לא כולם מבינים ולא מתבוננים כדבר פשוט שמישהו סידר? וסיפור אולי אחרון באותה רוח של לחפש את ההשגחה הפרטית בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אחד מספרים שאחד משומעי לקחו של המשגיח בשיחות היה הרב דוקטור ישי מאיר. בהכשרתו המקצועית הוא היה דוקטור לבוטניקה, אבל הוא היה עובד השם שמנצל כל זמן פנוי לשקידת התורה. מעניין, דמות מיוחדת, הרב דוקטור ישי מאיר, אני שומע עליו לראשונה, שם המשפחה מוכר לי, אבל אין שם, שום קשר משפחתי. אחד מקרוביו ראה אצלו תמונה, ופה בכתבה יש את התמונה הזאת המרגשת של אותו רב דוקטור שעסק בבוטניקה, משוחח עם המשגיח הרב יחזקי לוינשטיין, והוא שאל אותו על מה הם מדברים שם, והוא ישיב, הוא אמר שזה היה כשהוא דיבר עם המשגיח אחרי אחד הוועדים, אחרי אחד משיחות המוסר שלו המפורסמות בישיבה, הוא ניגש להתברך ולבקש עצה בחיזוק במוסר. והמשגיח שאל אותו, מה אדוני עושה בחיים? כשהתברר שהוא דוקטור לבוטניקה, שאל אותו המשגיח, באיזה תחום בדיוק הוא עוסק? וענה הדוקטור, אני עוסק בתחום בתחום הקשר שבין החי לצומח, בעת הפריחה והאבקת הפרחים. לדוגמה, הוא סיפר לו שהתגלה לחוקרים שיש תשדורת וקשר בין החי לצומח, כך שהפרח קורא למעופפים, ויש ביניהם תקשורת ושדרים. הוא הסביר לו את כל התיאוריה, את כל הדברים שהוא התגלו לחוקרים באותם שנים. והוא סיפר שהמשגיח ששמע את הדברים מאוד התפעל ואמר לו, אתה מבקש ממני חיזוק במוסר? הלו אתה חי ומתעסק כל יום בפסגת המוסר כדוקטור לבוטניקה. בראייה חושית של מה רבו מעשיך השם, אשריך וטוב לך. ובאותו שבוע התקיימה שיחת מוסר, ושוב בא המשגיח, סיפר את הסיפור הזה, וניכר היה שהוא עדיין נסער מהרושם, מהדברים ששמע על פלאי הבריאה, שאותם רואים בקשר שבין החי לצומח בזמן הפריחה. פסגת המוסר, כך הוא אמר לאותו חוקר. ואתם יודעים מה, אולי זה מתחבר לבחירות, מי מהמועמדים, מהתומכים, מהקמפיינרים שלהם. טוב, כולם ישנים בטח עכשיו, מגיע להם, אבל מי שמאוחזב הבוקר הזה ולא הצליח, וגם מי שהצליח אגב, זה בוודאי אפשר לראות את ההשגחה הפרטית, אבל ללכת עם המורשת הזאת של אחרון יוצא מצרים, כפי שקראו לו המשגיח הרב יחזקאל לבנשטיין, שאתמול מלאו 50 שנה לפטירתו, וחינך להתבונן, לראות, לחיות בתודעה של יציאת מצרים, ולהתבונן בכל רגע, בכל דבר קטן וגדול בחיים, בהשגחה הפרטית. זהו, עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. פנחס בינדר היה טכנאי כאן, ידידיה מאיר. נשתמע בעזרת השם מחר, בטוב, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.